בפסקה ט"ו, עוד פעם, מה אמרת בעמוד הימנית למעלה בעמוד 27? טוב, בואו נקרא את הכל מההתחלה ונאריך במקום שקיצרנו. אמר רב פאפה, אני דבר יש גלות הנתפסים על כולי אלמה, כי הד אמר רב חנינה, מהי דכתיב, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו, אלא אמה על זקנים שלא מכרו בשרים. הממשלה העצמית ראויה לעולם שתהיה ביד מי שמוסר יותר ניסה מצוי בו. אמנם, כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה על ידי הרעות הבחיריות, ולא יוכל המין האנושי להתנהג בהנהגה הנובעת כולה ממקור טהור, כי הוא צריך גם כן לעוז החיים, באותה המידה שלפי מצבו השפל נראים הם לחיים כבירים, ועל ידם יסודרו לו ענייניו החברתיים, והחיים המוסריים השקטים לא יוכלו למלא את כל נטיות לבבו, שכבר נשחט ונשא הומה ונגרש קיים, עד אשר יעביר אלוה כל הבריות, אדון כל הנשמות ברוך הוא, רוח על הארץ, רוח צח, שיביא עמו מנוחה וקדושה, שלווה והשקט. אבל עד הזמן הרצוי, הוכח הדבר שהידיים העושות בפועל את סדרי ההנהגה החברתית, יהיו אמנם מושפעות מכוח מוסר עליון, אבל רק מושפעות, ובטבען בעצמן יהיו מעין הסגנון של החיים הנהוגים עם נטיותיהם וחפציהם, וכמובן עם הנטיות, אפילו הגרועות, שבהכרח כמעט יימצאו בהם. אמנם ההשפעה של המוסר מוכרחת היא לבוא. אף על פי שהיד החזקה הרודה בחברה בפועל תחסר לה, לגורמי ההשפעה המוסרית, לא הם המנהיגים המדיניים בפועל, מכל מקום במחאתה לבדה על הנטיות הקיצוניות לצד הרשעה והשפלות, היוצאת, אולי הטוב שיהיה כתוב היוצאות ממעמד השפל של ראשי החברה המעשית, כי זה ילך על הנטיות הקיצוניות לצד הרשעה והשפלות, היוצאות ממעמד השפל של ראשי החברה המעשית, שהם הינם אנשים ממינה, המחאה שהיא תבוא מן הזקנים, מן אנשי המוסר, היא תדחוף את החברה המעשית לאיתה לצד מעלה, ותמנע בעד התפרצות המשובה שלא תלך הלוך וגדול. אז ראינו פה ואמרנו שני דברים. א', היא פועלת, אם לא בהווה, פועלת כמעה כמעה ולטווח ארוך, והמחאה היא תדחוף את החברה המעשית לאיתה לצד מעלה. דבר שני, היא תעצור את ההידרדרות כלפי מטה. תמנע בעד התפרצות המשובה שלא תלך הלוך וגדול. אבל כשהמחאה חסרה, אף על פי שאין לה כל כך ערך מעשי בפועל, מכל מקום הרי נוטלת לחסרונה את זיו העולם. והמשובה של המסדרה המעשית לא תדע כל גבול. לא תיקח לה גם כן דרך לפלס נתיב לדורות יבואו להתעלות ולהתקדש. כן, זה, גם את זה אמרנו, זו נקודה שלישית. הערך המוסף הפנימי שישנה, איך נקרא לזה אולי, בלא מודע הקולקטיבי של החברה, ישנה תודעה שישנה אופציה אחרת, ישנה ספרת חיים אחרת, ישנה אלטרנטיבה. זאת אומרת, ישנה הצבעה על כיוון אלטרנטיבי לחיים. התודעה הזאת עצמה היא מציאות פוטנציאלית, יכול להיות שבפועל היא לא כל כך ברת משמעות. מכל מקום היא נותנת לעולם את זיוו. יש פה איזה ערך מוסף ותודעת על ומשהו עמוק בתוך הלא מודע התרבותי, אומר שיש משהו עליון מהאקטואליה והאופי שהוא לכשעצמו יכול להתנהל באופי מאוד גס והמוני ומתאים לאופי החברתי האקטואלי ולמנהיגיו שהם ממינו. אבל כשאין מחאה, זה מאבד את המימד הפנימי מהמציאות, מימד, את המימד של הקרינה הפנימית, של תודעת העל המרחפת מעל המציאות. אין שום דבר שמרחף מעל המציאות. התחושה הפנימית, פנים פנימית, של כל הנפשות, היא שאין שום דבר חוץ ממה מה שיש, ומה שיש זה מה שכולם רואים. והמציאות הזאת היא הרסנית מאוד, היא מאוד משפילה את הנפשות, את האטמוספירה, את הרוח. יש לזה השלכות קשות, שלא לדבר על זה שאין לאן לפלס דרך לעתיד, גם אין מה שיעצור את בלשונו של הרב המשובה המעשית בהווה. אין מה שיעצור את הסיבה שלא להתמכר לממדים היורדים והשפלים של החיים. אם כן, הם הנהינם בעלי המוסר הנאצל, אלה אנחנו לא ממש מצפים מההמון הרחב, וגם לא ממנהיגיו, שהם קורצו מאותו חומר, מאותו חומר אישיותי, מוסרי, רוחני, נפשי, של ההמון הרחב. לא באמת מהם יש לצפות שהם יקבעו את הנורמה, או יקבעו את האידיאל התרבותי והערכי, כי פשוט זה לא המקצוע שלהם. הציפייה היא מאנשי האיכות, מאנשי הרוח, מאנשי האמונה, אנשי האצילות, אנשי המוסר, אנשי השכל, אנשי הקודש. משם יש לצפות שתבוא אמרת הרוח, אמרת המוסר, קביעת הגובה הרוחני. סליחה?
במשפט היום מנחילים את הנורמות בדרך כלל המוסריות של הציבור.
אנחנו עכשיו אומר שאנחנו לא מצפים מהציבוריות הרחבה, וגם לא ממנהיגיה, שהם יקבעו את הגובה, כי אין לצפות, אין לצפות ש הם יוכלו, כי הם לא מוכשרים לכך, בעצם טבעם. אבל הציפייה היא מאנשי מוסר וקודש ורוח ואמונה ושכל ואידיאל, שזה המקצוע שלהם, מהם הציפייה שיציבו עמדה. והנה, הם לא מציבים עמדה. אין מחאה. אין הכרזה על זה שהדרך הדרך הפוליטית המנחה את החברה היא לא בתוואי. אם כן, הם אינם בעלי המוסר הנאצל ששכחו את המטרה הגדולה שיש במחאה, שאין עמה עכשיו כוח מעשי מלא, המקלקלים את העולם כולו מיד ולדורות. אני דבי ירש גלודה, גלותה הנסמכים לכוח השלטון הרודה מחכמי התורה ואדירי הדעה יראה התורה והמוסר, מתפסי אקולי אלמה. אף על גב שאין בידם העוז לפעולות מעשיות, שלא דווקא הדיוק של הפעולה שתתמלא בהווה היא המטרה, שלפעמים החברה היא כל כך נמוכה עד שאיננה ראויה להנהגה כל כך מדויקת ומושקלת במשקל פלס היושר המכוון. אבל לא בשביל שישנם עיכובים מעשיים שהצדק והאמת, הדין והמשפט לא יוכלו להיות מתגלמים בחיים ובפועל, לא בשביל כך צריכה האמת לשתוק, שלא לעשות את שלה, לתבוע את אלבונה ולא מסו פנים. וכשתעשה תפקידה, אז על פי אותה המידה, שעל פי שיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא קורא הדורות מראש, אפשר לעולם לקבל, יתקבל בפועל. אבל הקריאה והמחאה צריכה לעולם לצאת על פי עומק האמת, למיטתה, למיטה של תורת אמת. עוד פעם. אם כן, הם אינם בעלי המוסר הנאצל. אולי זה צריך להיות, אם כן, אלה שהינם בעלי המוסר הנאצל, או הם שהינם בעלי המוסר הנאצל, כאילו זה מה שהתכוון הרב לומר. אלה שהינם בעלי המוסר הנאצל ושכחו את המטרה הגדולה שיש במחאה, שאין עם עכשיו כוח מעשים מלא, הם המקלקלים את העולם כולו מיד ולדורות. אתם מבינים מה מתרחש פה? במצב הזה שהני דבי ריש גלותה, שהם אינם מוחים, הם שותקים. למה הם שותקים? איך נגיד? אולי בגלל שהם אנשים פיקחים, בגלל שהם קוראים את המפה נכון, כי הם מכירים את המטריה האנושית שבסביבה הם חיים. הם יודעים שכל כך ירודה היא החברה, כל כך גסה, כל כך חסרת יכולת מעוף ועדינות רוחנית ואידיאלית, שלא יקשיבו להם. אז במקום שבן אדם יוציא אנרגיות לשווא, במה שיכריז הכרזות על אמיתות שלו, שרק יגרמו להרמת גבות, ושום דבר בפועל זה לא ישנה, אז אין טעם לדבר, אין טעם לדבר. זה אולי ההיגיון שלהם, או אשר יהי אשר יהי ההיגיון שלהם, השורה התחתונה, הם מחליטים לסתום את הפה, הם מחליטים שלא למחות. מה האוריינטציה שעומדת ביסוד ההחלטה הזאת? האוריינטציה היא זאת שמושכת כתפיים מחוסר התועלת שבמחאה. כלומר, מה הקריטריון אצל אותם אנשי הרוח, אצל אותם אנשי מוסר, אצל אותם אנשי תורה, אנשי אמונה, אנשי קודש, אנשי רוממות, אנשי שכל? מה הקריטריון מתי לפעול ומתי לא לפעול? אם פעולתך מבילה תועלת, והגדרת המושג תועלת היא תועלת שאתה רואה אותה מיידית פה ועכשיו, תעשה את זה. ואם זה לא מביא תועלת, והגדרת המושג תועלת מיידית פה ועכשיו שאתה יכול לראות אותה, אז אין טעם לעשות את זה. הקונספציה הזאת זו קונספציה של ההמון עצמו, ובמקום שאנשי הרוח, אנשי האמונה, אנשי הקודש, יתרוממו מעל ההמון, והם יקבעו, איך קוראים לזה, את האג'נדה הרוחנית של ההמון, הם שבועים בקונספציה של ההמון. אנשי הקודש, על פניו, כי הם אנשי איכות, ואנשי עדינות, ואנשי אצילות, ואנשי שכל, והם נמצאים בעולם אחר, שהם יודעים שהוא כל כך אחר, עד שאין טעם להוזיל אולי את ערכו במה שעצם הצגתו במציאות הגסה של החיים הממשיים. האמת היא שהם לא נמצאים בעולם אחר. הם נמצאים באותו עולם שהמון נמצא בו. והראיה שהכרעה המעשית שלהם היא על פי השיקולים של ההמון. מה ההמון מעריך? מה הוא חושב לתועלת? מה שאתה יכול לחוש, מה שאתה יכול לראות, מה שמתרחש, מה שנותן איזה אקשן, וזה מוכרח להיות פה ועכשיו, אבל לתפוס חזון, מגמה, לקחת אחריות על האומה לדורותיה, לדורות יבואו, שלא לדבר על יום יבוא. זאת אומרת, אולי אפילו בדור יום יבוא. ואם יום לא יבוא בדור, כי כזה הוא הדור, הוא יכול להיות, לא יודע, נקרא לו איך נקרא לו, שם לא מוצלח, אני אתקע את זה, דור מדבר. כל פנים יש מושגים כאלה שדורות שעיקר תפקידם זה פשוט לחלוף. זה התפקיד הכי חשוב שלהם. לו יהי וזה מצב הדור, אבל יבואו עוד דורות, ודורות אחרים יהיו. מי נוטל אחריות עליהם? איש הרוח, זו צורת ההסתכלות שלו, זו צורת הערכים שלו, זו צורת שיקול הדעת שלו. זה מה שעושה אותו ראוי למושג איש רוח. תורה, אמונה, קודש, מוסר. על כל פנים ומובנים, ישראלים, יהודים, תורניים, אותנטיים, זה מה שבאמת עושה אותו לאיש איכות. ואם הוא לא, כלומר, לא שהוא לא יודע ש... בוא ניתן לו את הקרדיט, שהוא מבין שדברים כאלה יכולים להיות בעתיד, כי אפילו את זה הוא לא מבין שיכול להיות, או לא העלה את זה על דעתו, אז בוא נגיד, הוא פשוט איש המון לכל דבר, ואז אני לא חושב שיהיו תרוניות לגביו, הוא פשוט לא יהיה מזקני עמו, הוא לא יהיה מהחכמים בכלל. אבל בכל זאת, האדם הזה הוא כן חכם. הוא כן חכם, זאת אומרת, יש לו יכולת להסתכלות יותר מאשר מה שמתחת לאף שלו. הוא יכול לעשות שיקולים של חשבונו של עולם. הקפה רוחנית, עולמית, תיווצר ברוחו. הוא לא מסוגל לחשוב אך ורק על המעמדים האקטואליים של חיינו, על מה שמתרחש פה ברמה העיתונאית פחות או יותר. ומכל מקום, במערכת השיקולים, מה שמכריע אצלו זה האקטואליה. זה מה שבשורה התחתונה מנתב את מדיניות חייו. טיפוסים כאלה הם היותר בוגדניים בתוכנית האלוקית, או הגורמים היותר בוגדניים או יותר מפריעים לתוכנית האלוקית מכל הגורמים שנמצאים במערכת. אני דבי ריש גלותה, אני שמחים לכוח השלטון, הרודה מחכמי תורה ואדירי דעה, הם מסתובבים שם, הם בני בית שם, אצל הפוליטיקאים, אנשי השלטון, שהם בפועל מנהלים פה את החלטות החברה. והם אנשי תורה ואדירי דעה. והם בעלי יראה טהורה ומוסר. אבל כשהם לא ממלאים את תפקידם, בגלל מערכת השיקולים, כמו שפרסנו פה עכשיו, כי הם שכחו את המטרה הגדולה שיש במחאה, שאין עימה עכשיו כוח מעשי מלא. הם מעריכים את המחאה רק אם זה נערך באופן פרקטי. אם זה מביא תועלת פרגמטי, אם זה מעשי, זה טוב. אם זה לא פרגמטי, אם זה לא מעשי, אז זה לא טוב. נו, אז מה ההבדל ביניהם ובין אנשי ההמון הרחב, בין העיתונאים, שמודדים כל דבר באופן, אם הוא פרגמטיסט, אז הוא אדם חיובי, ואם הוא אידיאליסט, אז הוא אדם שלילי. מה ההבדל ביניהם? סך הכל, גם הם מסכימים שהקריטריון לראוי, למה שצריך לפעול על פיו, זה רק המציאות המעשית. יוצא שהם מקלקלים את העולם כולו מיד ולדורות. הם מקלקלים, הם פועלים אקטיביים לקלקול, כי המשקל האישיותי והרוחני והתרבותי, בכל מה שאמרנו בעבר, לא רק שהם לא ממלאים את הפונקציה שהם אמורים לעשות, לא רק שהם לא חוסמים את המשובה, לא רק שהם לא מרוממים את העתיד, לא רק שהם במה שהם קיבלו כישורים כאלה ואינם מבטאים אותם, אז בזאת הם עושקים את המאזן חלוקת הכישורים שהייתה אמורה ליפול, אם לא להם, למישהו אחר, כי במאגר הכישורים הכלליים הם לקחו בו נתח נכבד מדי. בפועל, ברשלנות שלהם או בתפיסת עולם המשובשת שלהם, יש בה קלקול מעשי, ששום קלקול לא יגיע לעוצמת ההשלכות של הקלקול הזה. הם מקלקלים, הם לא מונעים קלקול, הם מקלקלים. הם המקלקלים, מקלקלים את העולם, לא רק לעתיד, מקלקלים אותו בהווה. הם המקלקלים את העולם כולו מיד ולדורות. האחריות בראש ובראשונה היא עליהם. אני דבר יש גלות הנסמכים לכוח שלטון הרודה מחכמי התורה ואדירי הדעה, היראה התורה והמוסר מתפסי הכולי אלמה. אף על גב שאין בידם העוז לפעולות מעשיות. תגיד, מה אנחנו אחרי? לא, זה בהגדרה, זה לא תפקידנו. לא, כולי אלמה הם מזזים על פי המנהיגים שלהם. ואנחנו לא מנהיגים ציבוריים. אתם לא מנהיגים ציבוריים, אתם אחראים על כל השחיתות של הציבור הרחב ומנהיגיו הציבוריים. וזה בכלל, והסיפור והתירות שאנחנו בכלל לא קשורים לתחום הפרגמטי של החיים, אם אתם לא קשורים, מדוע אתם מנהלים את המדיניות שלכם על פיו? אתם באמת לא הייתם אמורים להיות קשורים, אבל אתם קשורים קשר מגוני. כי המבט שלהם היה צריך להיות אחרת, שלאו דווקא הדיוק של הפעולה שהיא תתמלא בהווה היא המטרה. קריטריון לאמת, לצדק, לנאות, לטוב, זה לא נעוץ במשלי דעת קהל ובמציאת חן בעיני האלקטורט. ממש לא. מה שעושה את האמת זה לא בגלל שאתה הולך אחרי הרבים. לא תהיה אחרי הרבים לראות. ההמון לא יכול ליצור ערכים. הוא גם לא מבין בערכים. יחידי הסגולה, הם צריכים לקבוע את סולם הערכים. הם צריכים לקבוע את המטרות. הם צריכים לקבוע את האמיתות. והם צריכים להכריז עליהם. והקריטריון הוא בכלל לא מה שמקובל ולא מקובל. מוסכם או לא מוסכם. יעשה רושם או לא יעשה רושם. יסחוף את ההמונים או ידחה את ההמונים. כי זה לא הקריטריון. כי לאו דווקא הדיוק של הפעולה שתתמלא בהווה היא המטרה. לא שממש איש רוח ואיש אמת ואיש מוסר ואיש צדק, לא שהוא צריך באופן פרובוקטיבי לעשות את כל מה שידחה אותו בהווה. אבל, והיה והתברר הצדק, והתברר האמת, והיה והציבור הרחב ידחה מפניו, יכול להיות. יש מצב כזה, היו מצבים כאלה. אליהו הנביא לא בדיוק הרוויח בריאות, וכדאי היה לחברות ביטוח לבטח אותו בחייו, גם לא את ירמיהו. סוף דבר, לא היו כל כך אהודים, לא על ההמון, לא על השלטון, לא על אף אחד. אבל פרספקטיבה לאחור, אז אנחנו את אליהו הנביא וירמיהו אנחנו זוכרים, ואת דורם אנחנו זוכרים, דורה של איזבל ודור חוטה ועם כבד אבון וזרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניצאו את קדוש ישראל נזור רוחו. אף על פי שלא היית באותו דור, אז מי שהיה הוא שם בכלא זה דווקא היה ירמיהו, ומי שנאלץ לברוח על חייו זה היה אליהו. אז יכול להיות. אבל לא בגלל שעל ידי שתגיד, אז תתפוס מקום טוב, וכולם יכבדו אותך, וכולם ממש שאלו את דעתך, וממש יתייצאו אותך. זה מה שקובע אם תאמר את הדברים או לא תאמר את הדברים. ואף על פי שאין בידם העוז לפעולות מעשיות, הם יכולים להגיד מה שיגידו, ואף אחד לא שם עליהם, כמו שאומרים. שלאו דווקא הדיוק של הפעולה שתתמלא בהווה היא המטרה. זה לא המטרה. ודאי לא המטרה הראשית, אצל איש רוח אמיתי. שלפעמים החברה היא כל כך נמוכה, עד שאינה ראויה להנהגה כל כך מדויקת ומושקלת במשקל פלס היושר המכוון. יש מצב כזה. יש, נוהגים להגיד דברי אמת ניכרים, האמת תעשה דרכה, האמת תנצח, אהבה תנצח, הטוב תנצח. זה לא בטוח. זאת אומרת, אם הקריטריון הוא בהווה, זה ממש לא בטוח. כי ההווה, יש באמת לא תנצח. וגם הטוב לא ינצח, ולא הצדק ינצח. כך זה יכול להיות בהווה. ומה אורכו של ההווה? אינני יודע. על כל פנים, לא בטוח שההווה הוא מבטיח שיהיה טוב. כי יכול להיות, והמארג החברתי, התרבותי, וספרת החיים שבה נמצאת החברה, היא כל כך מדורדרת, כל כך ירודה, שבאמת לא יהיה תוצאות בהווה לאמת, להצוותה, לערכיה, לנשיאה דגלה. כי באמת החברה פשוט לא מסוגלת נפשית להתנהל על פי ערכים ישרים. יכול להיות, יש דורות כאלה. אבל לא בשביל שישנם עיכובים מעשיים, שהצדק והאמת, הדין והמשפט לא יוכלו להיות מתגלמים בחיים ובפועל, לא בשביל כך צריכה האמת לשתוק, שלא לעשות את שאלה. זה לא סיבה לשתוק. האמת איננה פחדנית ואיננה ביישנית. האמת צריכה להיות נאמרת. העמדה צריכה להיות מוצגת. ובכלל לא בבחינת השאלה אם זה יקובל או לא יקובל. יוסכם או לא יוסכם, ישפיע או לא ישפיע. זה ממש לא משנה. כי לא בשביל שהיא לא יכולה להשפיע, אז לכן היא צריכה להתחבא. צריכה שלא להציב את עמדתה. לא יכול להיות שלא בשביל כך, לא בשביל כך צריכה האמת לשתוק שלא לעשות את שלה, לתבוע את אלבונה ולא משוא פנים. שתגיד את האמת, ועד רבה, תציב גם את העמדה שהיא לא מצפה שאף אחד ישמע לה. כי המציאות החברתית, ההמונית, ההנהגתית, הפוליטית, היא כולה נמצאת בזרם שהוא כולו שקר. וכשתעשה תפקידה, אז על פי אותה עמידה שעל פי שיקול דתו של אל דעות ברוך הוא, קורא הדורות מראש, יהיה אפשר לעולם לקבל, להתקבל בפועל. זה לא, שוב אני חוזר, זה לא האידיאל של איש האמת שאף אחד לא יקשיב לו. הוא ודאי שמח שיקשיב לו מישהו, לא כל שכן שישמח שכולם יקשיב לו. אבל מה שצריך לעניין אותו זה לא אם מקשיבים לו או לא מקשיבים לו. הוא צריך להיות איש האמת. והאמת תעשה דרכה דרך שלה. ואם אין לה דרך בהווה, אז אין לה דרך בהווה. אבל פה הרב מוסיף, אחרי שיהיה איש האמת שיציב את עמדתו במלוא העוצמה, זה כבר לא עסק שלו אם הדברים יתקבלו או לא יתקבלו. זה לא באחריותו. זה כבר עסק של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא גם כן גורם בשטח. ובמסגרת זאת, בין שהוא מעריך ובין שהוא לא מעריך, יש סיכוי שאפילו בניגוד להערכותיו, והדברים הם כן יעשו רושם, שלא לדבר בעתיד, ובעתיד רחוק מאוד, אלא אפילו בהווה, גם לזה יש סיכוי. על פי אותה עמידה, שעל פי שגול דעתו של אל דעות ברוך הוא, קורא הדורות מראש, שהוא החליט שיהיו נפשות כאלה, גסות כאלה, ובתוכם תופיע מין אישיות עדינה ומהירה ואצילית ואמיתית, ורוחנית כזאת. גם המפגש בין הטיפוסים הוא לא מקרי. זה שנקרא אליהו דווקא אל מול ידידו אחאב, זה לא מקרי. וזה שישעיהו נמצא בדור חוטא ועם כבד עוון, וזה שירמיהו נמצא בין אלה שהם זורקים אותו לבור ומוציאים אליו דין חייב הורג, אז זה גם לא מקרי. זה לא מקרי, וריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, שבחר ליצור אינטראקציה בין הטיפוסים הכל כך מנוגדים, באישיותם, בנפשם, ברוחם, בכל זרימת חייהם, לך תדע מה החשבונות שלו. ובמסגרת החשבונות שלו, לך תדע איך הוא ימחזר את מהלך העניינים. קורא הדורות מראש, שותן לנשמות מראש, אז על פי דעתו ושיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא, קורא הדורות מראש, אפשר לעולם לקבל. עד כמה שהדור מסוגל לקבל, יקבל. אולי אפילו יקבל בפועל. לא יקבל לגמרי, יקבל קצת. כמה קצת? לא יודע. מה שהקדוש ברוך הוא יחליט. אבל הקריאה והמחאה, מהי התוצאות ומה ההשפעות ומה המידה שלהם, זה לא אחריותו של איש הרוח, של איש השכל, של איש האמונה. אחריותו היא על האמת. הקריאה והמחאה צריכה לעולם לצאת על פי עומק האמת, לאמיתה של תורת אמת. הוא אחראי, הוא צריך להיות נאמן לתורה, לתורה והאמת. והרבים תקווה שלא ילכו, לא ילכו כל כך לרעות, והבפועל שלהם והיה והם הוא יהיה מחויב לאמת, אז הוא לא אחראי עליהם. אבל והיה והוא מאוד מרגיש אחראי עליהם, כל הקריטריון שלו זה עד כמה הוא יצליח להשפיע עליהם, וזה שאלת חיה. בזאת הוא יכול לחשוב שהוא נאמן לחברה, אבל הוא בגד באמת. אז איש האמת שבנקודת חייך ושליחות נשמתך בגדת, זה אסון קולוסלי, נתפס על כל העולם כולו. כן,
יש פה
איזושהי אמירה שהאמת היא אמת היא אמת. כלומר,
אתה
צריך לומר את האמת,
לא לחשוב על הציבור מוכן לקבל אותה, אבל לא. זה שאמירה אחרת שאומרת שאין גוזרים על הציבור, זה לא שאולי יכול לעמוד בה.
לא מדובר פה על גזירות.
לא, אבל הסאבטקסט של גוזרים על הציבור, זה לא יכול לעמוד פה, זה בעצם אומר שאתה צריך להתאים גם את האמת. צריך, לא, אי אפשר להיות נביא מוכיח בשער, לומר, לא, האמת היא שככה וככה. אתה צריך להתאים את מה שהתורה נותנת לציבור המקבל.
אני חושב שאני מבין. עכשיו תשתדל אתה להבין מה שאני אומר. אתה צודק, ובאמת אין גוזרים תקנה שהציבור לא יכול לעמוד בה, זה נכון. או ליתר דיוק, מתקנים תקנה, אבל והיה והסתבר והציבור לא יכול לעמוד בה, אז כל תקנה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה אינה תקנה. זאת אומרת, לא באמת מועצת הסנהדרין העליונה היא מתכנסת ואומרת מה הציבור רוצה. בו הסטטיסטיקות האחרונות של מכון גלופ ומכון מן הצמח וזה אמרו שהרעיון הזה ילך, אז בוא נוריד את זה. לא, לא, לא ככה מתנהלים בבתי המדרש, ובוודאי לא בבתי הדין, ובוודאי לא יוצרי ההלכה ומתקני התקנות. הם מבררים מה שהוא טוב לציבור על פי דעתם, על פי האמת ועל פי התורה. אלא שנגיד והם החליטו לתקן תקנה, לגזור גזירה. וכיוון שגזרו גזירה, אז גלה את אוזניך שהם אפילו לא מודיעים לציבור מדוע הם עשו את זה. כך על כל פנים היה מקובל במערב, בארץ ישראל, שם זה היה מקום מאוד ציבורי. אז שם זה כלל, כי מתקנים תקנה ולא אומרים מילתא בתעמא עד 12 חודש. למה? כי יהודים, תסלח לי, הם נודניקים. ואת רק מודיע להם. למה? אז מיד אסביר לך, אבל הרב, באמת, ככה ראינו, ושמענו ככה, ולדעתי, ולמה ככה, אולי קצת אחרת, וכן הלאה. אז, זה נסק שלכם, ככה החלטנו, ותעשו. זו העמדה שתופסת את ההנהגה התורנית. הוא מתקן את הקנה. אלא מה? בואו אתן לך דוגמה ליישום מעשי של תקנה שבטלה כיוון שרוב הציבור לא יוכל לעמוד בה, כדי שתבין על מה דיברת. למשל, הייתה תקנה אל אחד מגדולי קדושי עליוני האומה ברמה היותר עליונה, הלא הוא עזרא הסופר. על עזרא הסופר אומרת הגמרא שראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, אלא שקדמו משה. זה מין ביטוי מדהים שיוצר מין קונקורנציה כזאת, מין שיכול תחרותיות כזאת בין עזרא הסופר למשה. אם לא היה משה, אז עזרא היה עושה את זה. זאת אומרת, משה הוא כמו עזרא, הוא כמו משה, רק חטף לו כבר, עשה לו את מה שהוא היה יכול לעשות. לענייננו, עזרא זה דמות כמו משה. עזרא לא נתן את התורה, כי התורה כבר ניתנה, ומכל מקום תיקן תקנות. יש תקנות עזרא, הרבה תקנות תיקן עזרא, 10 תקנות תיקן עזרא, חלקם מאוד מפורסמות, חלקם הם נוהגות עד היום. ומכל מקום שמעניין אותי זה דווקא תקנה שלא נוהגת היום. איזה תקנת עזרא לא נוהגת היום? נכון, תיקן עזרא שבעלי קרי, זה שיצא שכבת זרע מגופו, אסור לו לעסוק בתורה, אסור לו להתפלל, אסור לו לברך, עד שיתבול. תבילת עזרה, מה שנקרא. אדם חייב בתבילה, ואם הוא לא במצב של טהור, אז שלא יעסוק בענייני קדושה. בטלה תקנת עזרה. למה בטלה תקנת עזרה? בגלל מה שהזכרת לנו פה לפני כן. זו דוגמה לתקנה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. רק בנקודה הזאת צריך לעשות רזולוציה כדי להבין טוב. הסתכלו בצורה יותר מדויקת. עזרא תיקן תקנתו בתקופת עזרא. בתקופת המשנה ישנה מחלוקת אם בטלה תקנת עזרא או לא בטלה תקנת עזרא. אתה יודע אולי כמה שנים אחרי עזרא נכתבה המשנה? אני גם כן לא יודע בדיוק, אבל להערכתנו 500-600 שנה מאוחר יותר. כלומר, 600 שנה, לאורך 600 שנה, הייתה תקנת עזרא, לא בטלה. או אולי נקדם קודם את ההמשך, ואחר כך נחזור למסקנה הזאת. במשנה ישנה, אתם אולי מכירים את זה, זה משניות בברכות. שם יש מחלוקת, בטלה או לא בטלה תקנת עזרא. מחלוקת. בגמרא, שמתי נכתבה הגמרא, ביחס למשנה, עוד כ-200 שנה אחר כך. כלומר, כ-800 שנה אחרי תקנת עזרא, אז אין מחלוקת בטלה תקנת עזרא. עכשיו בואו נעשה חשבון. נקפו פה 800 שנה, במשך 800 השנה, אנשים שלא טבלו, מה היה היחס אליהם? הם היו בסדר או הם לא היו בסדר? אז תדעו לכם שהם היו מאוד לא בסדר. הם היו חוטאים. עוברים על תקנת חכמים. ועוברים על איסור גמור. ושמרת לעשות, יכול לשאיר ברוך.
אבל היה
נגד
300 שנה שלא הקפידו על זה, עד שבגמרא באמת הכריעו
ש... אני חושב שלא 300 שנה לא הקפידו על זה. אני חושב ש-800 שנה לא הקפידו על זה. להערכתי מעולם לא התקבלה תקנת עזרא. זאת אומרת, הציבור הרחב לא קיבל. אבל לא בגלל שהציבור הרחב לא קיבל, זה לא עשה את תקנת עזרא, לא תקנת עזרא. ולא בתקופתו היה עזרא אומר, תיקנתי, אני ממש משתהה. הציבור הרחב לא מקבל דעתי. אז כנראה טעיתי. אני חוזר בי. חוזר, הסכמה, החלטה מחודשת של סנהדרין של עזרא, בטלה תקנתי. לא היה ולא נברא. כי לא מתחשבים בציבור הרחב. אלא על מנת להחליט שכל תקנה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, צריכה להיות פרספקטיבה של דורי דורות. כי כי יכול להיות דור חוטא ועם כבד אבון, ודור חוטא זה לא בהכרח הדור של 50 שנה, 100 שנה, 500 שנה האחרונים. כולם חוטאים. לענייננו, גם ממקום שציטטת, אז זה לא מתחיל, השאלה לא מתחילה. כי אם תבדוק טוב את מה שציטטת, אז בצורה גסה אני אגיד, לא מתחשבים בציבור. על כל פנים, לא מתחשבים בציבור האקטואלי. מה פתאום? אמיתות ותקנות, הן אינם נעשות על פי יוסכם על ידי הציבור, לא יוסכם על ידי הציבור. גם התקנות והגזרות, הן נעשות על פי מה שהציבור צריך להסכים אליו. על מה שצריך להרים את הציבור אליו. לחנך את הציבור אליו. לתבוע. אלא עכשיו ישנו עוד פרמטר. זה רוב הציבור, במקום שאנחנו עכשיו מתעסקים בו, זה מושג של דורות האומה. דורות האומה, גם זה איזה סוגיה, מתי הציבור קובע, מתי הציבור לא קובע. בשביל הנושא הזה בדיוק יש את הפוסקים. כי הפוסקים יקבעו אם הציבור קיבל או לא קיבל. ומתי, כי אתה מבין, בתקופת המשנה כבר יש מחלוקת. אחד אומר, תראה, נשמע, 600 שנה, אתה לא יכול לטחון את הציבור ולהגיד לו, אתם רשאים. כמה? זה לא יכול להיות. שני אומר, רשאים. לא מקשיבים למה שחכמי ישראל מחנכים אותם. עזרא סופר, עוברים על דבריו, רשאים. נוקפים עוד 200 שנה, לא רשאים. מכאן ואילך, לא רשאים. בסדר. אז זה יהיה השיקולים. אז קושייה מעיקר על עיקר.
יש ראשונים גם שאומרים שצריך לקיים את
הקראת עזרא. אבל יתרה מזאת, לא רק שעצם האוריינטציה של התקנות, שאפשר היה לעלות על הדעת שהם צריכים להתחשב, כי הנה המטבע הלשונית של הגמרא שם, אז היא אומרת, כל תקנה שאין רוב ציבור יכולים לעמוד בה, אינה תקנה. אבל לו זה גם היה מדבר על ציבור אקטואלי, נוכחי, בדור זה, גם אז השאלה שלך לא הייתה שאלה. כי יש חילוק גדול בין הוראת התנהגות לבין מחאה. יש מושג שנקרא תקנה, זאת אומרת, מה שחכמים גוזרים על הציבור שאתם צריכים להתנהג כך. למשל, תקנו חכמים מים אחרונים. חובה. לא כתוב שצריך ליטול מים אחרונים. חכמים תקנו. אז גוזרים, כך אתם צריכים להתנהג. זה דבר שונה ממתי שבא איזה חכם לבי ריש גלותה, ואומר, המדיניות הפוליטית שלכם היא מושחתת. המגמות שלכם הן לא נכונות. זה דבר אחר. זה לא שייך לתקנה. זה לא שייך לתקנה וגזרה שחכמים גוזרים על הציבור. זה שייך להכוונה רוחנית, ערכית, מוסרית, אידיאלית. מה כיוון החיים? מה אידיאל החיים? מה העקרונות הפוליטיים שלנו? מה ה...
לא בכך דברים מעשיים.
נכון. זה יכול להיות כן מעשיים, זאת אומרת, מה זה עושים? מי שקובע את המעשה, הפעם זה לא חכמים, אלא אנשי הפוליטיקה. ואנשי המוסר, אנשי האמונה, אנשי התורה, צריכים להציב עמדה. זה אסור לעשות את הכיוון שלכם. מה כן? אני לא פוליטיקאי, אני לא מנהיג, אני לא... תגיד אתה מה כן. הכיוון שלך הוא לא. זה כן. אז לו, אתה מבין, זה גם... גם תחומים בכלל שונים. כן, מי רוצה לומר פה משהו? ניר, ההערה שלך לא הבנתי פה עכשיו, כי אנחנו, אני רק הבאתי את הסיפור של תקנת עזרא, בשביל להסביר את המושג של תקנה שאינה מקובלת על ציבור. כל זרה שאינה מתקבלת על הציבור, רוב הציבור יכול לעמוד בעינה תקנה. זה בצור זה העניין. אז הבאתי את המודל של תקנת עזרא, זה ממש לא רלוונטי אם יש ראשונים, העיקר בתקופה יותר מאוחרת.
היה חינמי, כאילו, שגם עד היום יש פוסקים ראשונים, רשב"א, וגם פשוט מן השמיים.
אין אף אחד כיום שסובר שתקנת עזרא נשארה על עומדה נקודה. יש ראשונים שהם נזהרו בתקנת עזרא. הרמב״ם, כוזרי, רשב"א, בסדר.
פשוט מן השמיים.
אבל זה לא משנה לנו, לא משנה. אתה פשוט התלהבת מהצגה, אתה עולה להציג על הבמה. זה פשוט לא, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אני רק מביא את זה כדוגמה כדי להמחיא. הנושא שלי הוא אחר, להבין מה זה נקרא רוב הציבור. רוב הציבור, אז זה לא מי שלא דעת קהל של הדור, זה בכלל לא נקרא ציבור. שהמושג, כל תקנה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, התייחס למימד הזה. אז הסיפור של תקנת עזרא היה שולי, אז לא, בוא נעשה, לא נעשה ממנו את הקייס, כן.
שם
מצווה לומר דבר שנשמע, ומצווה שלא לומר דבר שלא נשמע,
האם זה לא שייך לאנשים שאומרים את האמת, או זה לא, זה שייך
להמון? השאלה הזאת היא מאוד מאוד רלוונטית, היא בול, האמת היא שחששתי שמישהו בסוף ישאל אותה, אבל רציתי לדחות את הקץ, כי זו שאלה שהיא פשוט דוח נגד מה שאנחנו אומרים פה. יש סתירה מוחלטת למה שהרב כותב פה בדברי חז"ל. אתה מנסה להתחמק מחומרת השאלה שאתה מציג, אבל בוא אל תתבייש מהשאלה, תציג את השאלה במלוא עוצמה. חז"ל אומרים את ההפך של מה שהרב אומר פה. הוא אומר, חז"ל אומרים, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כן מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. סוף ציטוט. ואילו הרב אומר פה ממש נגד חז"ל. הוא אומר במפורש, לא משנה, נשמע לא נשמע. האמת צריכה להיאמר. אבל חז"ל אמרו שיש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. שאלה קשה מאוד. רק יש לזה תשובה והרב מתייחס לזה. מתייחס לזה בהמשך. אז, אבל זה עוד בעוד הרבה זמן. זאת אומרת, זה לא יהיה שיעור, להחתי גם לא יהיה שיעור הבא, זה, תשובה לזה, יש בדיוק מה שהרב אומר פה בפסקה י' ז'. אז אני מתלבט מה לעשות. אז רק אני אזכיר ביעף את מה שאני, דומה אני זוכר ממה שכתוב שם, הרב מחדש גדר הלכתי. והוא קובע מושג ש... נותן לך הסברה במושג של מה שאמרו חז"ל, דבר שאינו נשמע. מה זאת אומרת דבר שלא נשמע? דבר שלא נשמע, מגדיר אותו הרב, דבר שלא יכול להתקבל מצד היושר והשכל. המושג דבר שלא נשמע זה לא הכוונה דבר שהוא לא יתקבל ויוסכם. דבר הנשמע זה לא דבר שהוא מתקבל ואנשים מסכימים להתנהג על פיו. זה לא הגדרת המושג ההלכתי של חז"ל, מצווה לומר דבר הנשמע. כי הנשמע, מסביר הרב, זה בלשון אולי הגמרא אומרת, שמיע לי, סבירה לי. זאת אומרת, דבר שאני יכול להבין את הסברה שלו. דבר שאינו נשמע, זה דבר שאין בו סברה. זאת אומרת, ההמון הרחב לא יכול להבין את הסברה. דבר כזה, מצווה שלא לומר. אבל מצווה לומר דבר שההמון הרחב יבין או מסוגל להבין את הסברה, אף על פי שהוא לא מסכים לה. הוא מבין מה שנאמר, רק הוא לא מקבל. זה לא נקרא דבר שלא נשמע. זה נקרא דבר לא מקובל. וזה באמת חידוש הלכתי של הרב. אבל בסדר, המקום יהיה בהמשיך.
אתה מתלדר אותי, אני שם לי את הכלל הזה כמשהו מאזן אותי ולא
להעיל. אז תדע לך שזה... טוב, א', אנחנו לומדים פה הלכה, סליחה, אגדה. כן. למשוך קווים ישרים מהגדה להלכה למעשה, אני קצת חושש מזה, אתה מבין? לא מתכוון חלילה להגיד שאין איזה השלכות למעשה, אבל הגדה באה להסביר לנו קווי מתאר, מגמות, רוח כללית של הדברים, נגזרת פרקטית, יש לזה עוד ממד, זה צריך בסוף ללמוד הלכה. אבל טוב, נכון, כשאתה מקבל אוריינטציה אגדתית, אתה תופס את רוח הדברים, יש סיכוי שיש לך גם יותר אוריינטציה הלכתית. אתה יודע על מה לשאול. אז אתה צודק, שהלכה למעשה צריך לברר דברים. כי זה קצת מידה טובה, הנטייה לא להעיר. או לכל פחות, להרגיש, לעשות חשבון. כי זה לפעמים נטייה רעה, נטייה להעיר על כל דבר. בעצם זה שישנו את... ישנו את העמדה, ישנה את העמדה הנפשית של הספק, זה להעיר או לא להעיר, זה צעד אחד מאוד ברוך קדימה, שבאמת קודם כל זה מה שצריך להיות תמיד, להעיר או לא להעיר. עכשיו, איך להכריע אם להעיר או לא להעיר, אז כן, צריך לדעת גם שכתוב פה, ועוד כמה דברים. אבל שיעורים בהלכה זה נושא בפני עצמו, שאני לא לוקח להם אחריות. בטח לא פה. כן. טוב, איפה אנחנו נמצאים? טוב, האמת אפשר לעצור פה.